שלום. אנחנו בספר הכוזרי לרבנו יהודה הלוי עליו השלום. בספר ההגנה והטענה לדת המושפלת, לדת הבזויה, לדת המושפל, אין לי סתר. במילי שאנחנו בכף בית, רש למד, נכון? עמוד רש למד, פסקה כף בית. אמר החבר, כן, מה שכתוב פה זה כן, זה תוספת שלו, של המתרגם, כי זה התבקש מבחינה עניינית. רש למד. כן. מה שכתוב פה בסוגריים מרובעות, כן, זה תוספת של המתרגם. מדעת עצמו. הוא מסביר את זה גם, הנה פה יש לו בסוף, יש לו הערות לספר הכוזרי. אז כאן הוא כותב בעמוד שינוו, מי שיש לו, אצלך אין. אני כותב כאן. כאן לפני סימן כף הלב, בא במקור, וב, לא יודע, כוכבית, כותרת המציינת שבסימן זה מתחילה חתימת הספר. אני, בעמוד שינוו, כן, שינוו. אז הוא כותב כאן, בעמוד שינוו יש לו הערה. כאן לפני סימן כף הלב, בא במקור, ובכוכבית, כותרת, המציינת שבסימן זה מתחילה חתימת הספר, הנמשכת את סימן כף ח' שבו הספר מסתיים. אבל אין ספק בדבר שלפנינו טעות מעתיק. סימן זה עודנו שייך להרצת דעותיו של החבר על השגחה ועל שכר ועונש, וברור שחסרה כאן עוד שאלה אחת של הכוזרי. חסרה, אני יודע מה, אז הוא ממציא אותה. ואילו החתימה מתחילה אחרי תשובת החבר. הוספתי איפה כאן את השאלה המשוערת וציינתיה בסימן כף א' ואת התשובה בסימן כף ב'. זה הכל, זה השערה שלו. כן, טוב. בשאלות האלה ובדומות להן ראוי לנו לחקור. אתם רוצים שאני לקרוא גם את השאלה של בן שומה לכנס? אמר הכוזרי, כלום אסור לנו לחקור בכל אלה? אנחנו בעמוד רש למד רל. מה? אצל היפנים רש ולמד מתחלפות, נכון? הירושימה או הילושימה, דומה. מה? בתאילנד. בתאילנד, לא, משהו שהוא על הגבול כזה. יש גם כמה ספרות כאלה באפריקה. הגימל, כן, גרמוניה. גרמוניה זה הרמוניה. כן. אמר הכוזרי, כלום אסור לנו לחקור בכל אלה? הכהן קגן. אמר החבר, בשאלות האלה ובדומות להן ראוי לנו לחקור. מה זה השאלות? על השכר והעונש, על הטוב והרע, נדייק. וכן עלינו לדון על משפטי האלוה בבני אדם, ועל הכלל שכלל בזה הנביא באומרו, פוקד אבון אבות על בנים, לשונאיו, ועושה חסד לאלפים לאוהביו ושומרי מצוותיו. כלומר, יש הרבה מה לדון על תורת שכר ועונש בתנ"ך. אבל לא תמיד נקבל תשובה מספקת, אבל עקרונות כלליים אפשר למצוא. יש בספר דרך השם של רמח"ל משהו כמו 20 כללים בנושא שכר ועונש. הרי שהוא כותב את כל ה-20 כללים, הוא אומר, כל מה שכתבתי זה באופן כללי, אבל איך זה בא לידי ביטוי וכמה מהכלל הזה וכמה מהכלל ההוא זה בכל סיטואציה, זה קשה לדעת. לכן, אף על פי שאנחנו יודעים שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה במשפט, לא תמיד אנחנו יכולים להגיד זה המשפט, הוא על זה. כן, כמו שאנשים, כל מה שקורה אסון חז וחלילה, מתנדבים להסביר שזה קרה בגלל אבון פלוני. זה שטויות, איפה הם יודעים? אתה יכול לדעת. לא הבנתי. כן, הישתמשו בכלים, והכלים הם גדולים מדי. זאת אומרת, מה? כן, פורענות בעל העולם על שבעה דברים. אז עכשיו לך תדע איזה אחד מהשבעה זה בא. על עיבוד הדין ועל 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 ועל, נכון? על שבעה דברים. אז לך תדע איזה מהשבעה זה בא. תבין? גלות בעל העולם על ארבעה גופי עבירה. כן, זה אפשר להגיד, זה אפשר להגיד. אוי, יש לפעמים מקרה שזה ממש ממוקד, שאנחנו יודעים בבירור, כן? אבל בדרך כלל, זה כמו שמשל פעם היה איזה אוטובוס של ילדים שהתהפך וזה, בפתח תקווה, אז אמרו שזה בגלל שפתחו את הקולנוע בשבת. זה יכול להיות נכון, זה יכול להיות לא נכון. זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת. מה? לא, זה כבר סטטיסטי. זה אפילו לא נכון, כן. כן, הרב דיני כתב איזה נורא. כן.
יש הרבה דברים אחרים. ושם במעמד הזה, באמת,
הוא שם דייני ישראל. כן, ודאי, ודאי. רק אני אומר, הוודאות של הידיעה שזה בא בידי הזה, זה הרמב״ם במורה נבוכים אומר שאי אפשר לדעת. הרמב״ם אומר, אנחנו יודעים שהכל במשפט, רק לא תמיד אתה יכול לדעת למה זה... נכון, נכון, נכון. כן, אבל גם החכמים, גם החכמים בדברים מסוימים אמרו, לא בכל דבר. עכשיו גם אם אתה אומר שאתה רוצה לדעת מאיפה זה בא, לא תמיד אתה יודע. כלומר, אני מעדיף לא לדעת מה שאתה תשובה גרועה. לשאול אני לא נגד זה. רגע, לנסות, אבל לנסות בתנאי אחד, שהתשובה מוצלחת. אם התשובה היא בינונית והיא באה רק כדי להציל את הקדוש ברוך הוא מאשמה, על זה אני אומר, הקדוש ברוך הוא לא זקוק לעורכי דין. הקדוש ברוך הוא יכול להסתדר עם העובדה שהוא עשה דברים שאתה לא מביא לציבתם. צריך. גם חכמי ישראל. אני מסכים, אבל לא תמיד חכמי ישראל יש להם תשובה. זה לא בגלל שאני מחכמי ישראל, שיש לי זקן ארוך וכובע מכאן, מהקיר עד הקיר, שאני דווקא חייב למצוא תשובה. אני חייב לשאול. פה זה דברים יותר קשים, ופה דברים יותר קשים. השואה זה משהו יוצא מן הכלל. כלומר, תבין, היה ראש ישיבה אחד לפני 15 שנה שאמר, השואה קרתה בגלל שעשו הרבה עבירות והיה צריך לרצות את מידת הדין. עכשיו, ואז ריצינו, ועכשיו שאנחנו אוכלים חזיר ושפן וביום הכיפורים, אז מי יודע, אולי יהיה עוד פעם. תבין? אז התשובה הזאת היא תשובה ילדותית, עם כל הכבוד אותו ראש ישיבה. כי היא באה לעשות את הקדוש ברוך הוא לבעל מכולת אכזרי. ברור? וזה ודאי לא, זה לא מתאים, כלומר אין פרופורציה בין מה... למשל מישהו אמר פעם שהשואה באה בגלל שדיברו בחזרת השץ. אני מסכים שזה חמור מאוד לדבר בחזרת השץ. אני לא חושב, אני כל קוטני, אני חושב שאני יכול להגיד את זה בוודאות, זה לא מצדיק את השואה. אבל תגיד, אז אם ככה אין לך הסבר, רגע, רגע, רגע. זה, נגיד לא מצאת הסבר טוב, אל תיתן הסבר גרוע. בסדר? בגלל תחתך, אז אמרו את זה גם על השואה. כן, שבדי ש... אבל צריך לעשות יום טוב, תיקן אחר כך.
לגבי שאלות תחתך, שכן היה נכון?
אני לא חושב.
אבל שם גם הנה, לא ראש השיבה מלפני 15
שנה. לא, אדם גדול, אדם גדול אמר. אמר, האדם הגדול הזה ודאי לא התכוון לומר שבגלל זה היו גזירות תחתך. אלא שזה בכלל זה. שזה לעורר אותנו לנקודה הזאת. יכול להיות, זה כן, זה כן. יש לפעמים שדבר קל יכול למנוע פורענות גדולה. כתוב תשובה ומעשים טובים כתריס מפני הפורענות. זה דבר כזה.
אבל מה קרה ישראל? מה המטרה של הצורה? לא שתשאל,
לא שתשאל, לא? כן, אבל... נכון? סליחה, האם אמרתי ההפך? סליחה, האם אמרתי ההפך ממה שאתה אומר? אני אמרתי שלפעמים אני אומר שאסור לתת תשובה קטנה רק בגלל שאתה חייב לתת תשובה, זה הכל. ולפעמים תלמידי חכמים מרשים לעצמם לתת תשובות קטנות בשביל דבר הרבה יותר רציני, זה הכל. אני לא אמרתי שאין לנסות לתת תשובות, אבל שהתשובה תהיה טובה ולא ילדותית, זה הכל. כי אם תתן תשובה קטנה וילדותית לדבר שדורש תשובה הרבה יותר גדולה, אתה תגרום לדחייה, בגלל שאדם לא יכול לקבל שקל. זאת אומרת, תשובה אמיתית. שניתן תשובות אמיתיות. כן. אמת. אתה איתי או לא? אני ראה לי שאתה עדיין מתקומם מדבריי. מה התחנכת? התחנכת שאתה חייב לתת תשובות לא טובות? אני לא אמרתי, אני אמרתי אחרת מזה? האם אני אמרתי? האם אני אמרתי עכשיו? אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי את זה. הנה, יש לך פה הקלטה. תגיד, תקשיב לכולה ותראה לי איפה אני אמרתי את מה שאמרת עכשיו, מה שאתה מייחס לי. נכון. נכון, יפה, אנחנו מסכימים, יפה. אני לא יודע, צריך לראות איזה תשובות הם נתנו. צריך לבדוק, מה מניגנו התורניים נתנו כתשובה. אם נתנו תשובות עמוקות, אז נקבל. נתנו תשובות קטנות, לא נקבל.
לא, אבל
אני לא דנתי בכלל אם יש תשובה או לא. מה?
כל פעם ששואלים, אומרים, זה גדול.
אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי, סליחה, אתה בטענה אל אלה שאמרו זה גדול עלינו, או אתה בא בטענות אליי. אני לא אמרתי את זה. לא, כי אתה אמרת שהתחנכת אחרת ממה שאני אומר. אני רוצה לדעת מה במה שאני אומר הוא אחרת ממה שהתחנכת. אני בינתיים לא אמרתי שום דבר. אני לא אמרתי אם יש תשובה או אין תשובה. אני אמרתי רק דבר אחד, תשובות. יפה, זה מה שאמרתי. ואני אומר לכן, אדם שאין לו תשובה אמיתית הוא פטור מלתת תשובה, זה הכל. עכשיו, ולכן גם אני לא חולק על רבותיך שאמרו שצריך לחפש תשובה. לא אמרתי, אני רק אומר שלא תמיד צריך לתת תשובה באופן מיידי. יש לפעמים דברים שרק אחרי 1,000 שנה אתה יודע. אתה יודע, כתוב בגמרא, דבר זה שנשאל לחכמים ולנביאים ולמלאכים ולא ידעו. מה הייתה השאלה? על מה עבדה הארץ, ניצתה מעין יושב, נכון? על ההרים, עשה, בכי, בני, על מה עבדה הארץ, עד שפרשה הקדוש ברוך הוא. אז מה היה בין הזמן ששאלו את החכמים והנביאים והמלאכים ועד שענה הקדוש ברוך הוא? בזמן הזה בין שניהם, מה עשו? נתנו תשובות קטנות או לא נתנו תשובה? שאלו, ברור ששאלו, ברור ששאלו. אני רק אומר שלא תמיד נתנו תשובה על המקום. לפעמים התשובה מתבררת אחרי 20 שנה, לפעמים אחרי 1,000 שנה, אתה לא יכול לדעת. הלאה. לכן אני לא מבין עדיין מדוע אני אומר אחרת ממה שהתחנכת אצל הגדולים, שאני יודע עדיין מי הם, אבל טוב, נראה. אתה מסכים איתי שאני לא אומר אחרת ממך? או לא? אבל נו, תגיד. בשביל מה אנחנו? אם הגדולים אמרו דבר קטן, אז הם הקטינו את עצמם.
מה שהרב אומר, זה מקטין אותם. יש להם להמון דברים תשובות? זאת שאלה בסיסית של אמונה.
אז זה לצערי הרב, יש הרבה דברים חשובים שהגדולים לא התמודדו אותם כראוי. וזה חבל מאוד, אבל מה אני יכול לעשות? לא בגלל זה, אני לא כדי אני גם כשם שאני לא צריך להציל את הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך להציל את הגדולים. כן? או עכשיו, לכן אמר החבר, הנה, החבר אומר כמונו, כמוני וכמוך, בשנות האלו ודומות להן, ראוי לנו לחתור. הנה. כן, וכן עלינו לדון על משפטי האלוה בבני אדם ועל הכלל שכלל בזה הנביא באומרו פוקד עוון עבוד על בנים וסודיו ולא עושה חסד להבין לאהבה ושומרים מצותיו, ועל היות כל עונש שקול כנגד כל עוון, כמו שהוזכר במקרא ובדברי הימים ובדברי החכמים, ועל העוונות שהתשובה מחברת עליהם ועל שאינה מחברת, ועל תנאי התשובה ועל איסורים הבאים על האדם כניסיון וכמפעם, ועל שבאים עליו כפקידה על חטא שחטא. שים לב שפה יש מטוטלת בין שתי דעות שבגמרא. יש דעה שאומרת יש איסורים בלא חטא ויש מיטה בלא עוון, ויש דעה שאומרת אין מיטה בלא חטא ואין איסורים בלא עוון. אלא זה שתי שיטות. כן, מה ההלכה? רבנו סעדיה גאון אומר, שיש מיטה בלא חטא ויש איסורים בלא עוון. אז צריך למצוא את הסיבה של האיסורים והמיטה לא בעוון אלא במשהו אחר. הרמב״ם אומר שהמושג של איסורים של אהבה אינו קיים לא במקרא ולא במשנה, אלא קצת מרבותינו בעלי הגמרא, וזו לדעתו דעת יחיד שהיא דחויה. וזה גם מחלוקת בגרסאות בגמרא במסכת שבת. יש גורסים כך, יש גורסים כך. כן, אבל גרסת הרמב״ם היא שאין מיטה בלא חטא ואין איסורים בלא עוון. ברור? עכשיו פה רבי יהודה הלוי הולך בין הטיפות. הוא אומר גם פה וגם פה. הוא אומר, יש איסורים הבאים על אדם כניסיון ומבחן, אז לא כעבירה, לא על עבירה. ועל שבאים עליו כפקידה על חטא שחטא. מהם על דרך העונש בעולם הזה, ומהם על דרך העונש בעולם הבא. ומהם בגלל חטאי האבות. וכן על הטובות שאדם זוכה להן בזכות מעשים טובים שעשה ובזכות אבות. ועל שבאות לו כניסיון וכמבחן, כלומר גם טובות באות כניסיון. העושר גם יכול להיות ניסיון לאדם. ולסוף, כלומר, אתה רואה שפה הוא מביא כמה אופציות, כך שבכל מקרה ומקרה יעמוד לפנינו השאלה מה הפרופורציה של כל אחד מהמרכיבים האלה. ולסוף, על השאלה מה יהיה דין האדם בהתקבץ כל אלה יחד או בהתקבץ תנאים אחרים, שהתרת קושיים קשה עוד יותר. אחרי החקירה המדוקדקת התגלנה רוב הסיבות של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ומה שלא התגלה, יש להישען בו על ידיעת האלוה יתברך וצדקו. יש מחלוקת על זה במסכת ברכות בין רבי מאיר לחכמים, מה הייתה השאלה שמשה שאל ולא קיבל עליה תשובה במסכת ברכות? למדנו את זה לפני כמה... מה? שאל אותו, הרי נינה את כבודך. אז מה? זה הודיע נינה את דרכיך. הוא שאל אותו שתי שאלות, שאל הרי נינה את כבודך, ביקש ממנו הודיע נינה את דרכיך. על הודיע נינה את דרכיך הוא קיבל תשובה, זה 13 מידות, ועל הרי נינה את כבודך יש פה מחלוקת. כתוב, ראית את אחוריי ופניי לא יראו. אז רבי מאיר אומר שהוא שאל את השאלה, מדוע יש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. יש מה מחלוקת האם הוא קיבל תשובה או לא קיבל תשובה. לדעת חכמים הוא לא קיבל תשובה, לדעת רבי מאיר הוא קיבל תשובה, שצדיק וטוב לו זה צדיק גמור ושרע לו שאינו גמור וכו'. זה מה שמה הרב דן, הרב בעניה דן בעריכות בדברים האלה. אגב שימו לב שהשאלה היא לא כפולה אלא מרובעת, זה לא שאלה למה יש צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, יש עוד שתי שאלות נוספות. מדוע יש צדיק וטוב לו? או מדוע יש רשע ורע לו? זה גם כן שאלות. כי הרי אם הוא צדיק, לא מספיק לו שהוא צדיק, שהוא גם צריך שיהיה טוב לו? ואם הוא רשע, לא די לו בזה שהוא רשע, זה עונש הכי גדול שיש. למה צריך גם שיהיה רע לו? זה ארבע שאלות יש פה. מה? לא, אבל למה שיהיה לו טוב? לא, אני לא יודע למה שיהיה לו רע, אבל למה שיהיה לו טוב, זה מה שלא מובן. כי אני אגיד לך, מה פשוט של צדיק וטוב לו? זה צדיק שקיבל שכר על זה שהוא צדיק, וזה לכאורה לא בסדר שהצדיק יקבל שכר. כי אם הוא צדיק, אז כל שכר הוא קטן יותר מעצם העובדה שהוא צדיק. לכן צדיק וזה שהוא טוב לו על זה שהוא צדיק, זה לא בסדר. אז זה יש שאלה, כן? הרבה שאלות יש פה, לכאורה, זה יותר קשה. צדיק ורע לו, לכאורה הוא קיבל עונש על צדקותו. השאלה מה זה צדיק בן רשע? צדיק בן רשע, למשל חכמי הקבלה מסביר לך מה זה צדיק בן רשע? זה הצדיק שהיה רשע בגלגול הקודם. הוא צדיק בן רשע, זה הוא עצמו, הוא הרשע. לא, אז הוא יקבל עונש הזה שהוא צדיק בן רשע, שהוא לא היה צדיק בגילול הקודם. ממה שהוא תיקן, אולי הוא לא תיקן, כי הוא צדיק במעשה בעולם הזה. הרבה מרכיבים יש פה. אגב, יש הגדרה יפה של רבי נחמן מברסלב מה זה צדיק וטוב לו, מכיר? כן, נכון. נו, למה שהוא בא לפה נקי? אולי הוא בא לפה כדי לתקן? אולי הוא בא לפה כדי לתקן? אולי עונשו דווקא היה לי... בעולם הזה? לא, לא, אולי הוא לא קיבל עונשו, אולי עונשו שהוא קיבל למעלה היה לי להתגלגל כדי לחפר. או למשל, רבי יחנן רוסה מזיר, מה זה צדיק וטוב לו? זה צדיק שהלכה כמותו, הלכה כמותו, לא כמו המוות שלו, הכוונה שהוא חוון להלכה, כן? ורשע, זה בצדיק ורע לו, זה צדיק שאין הלכה כמותו. אפשר להבין למה. הוא צדיק, אבל לא פוסקים הלכה כמוהו, אז רע לו. כי, זאת אומרת שהוא באוף סייד לעומת הדור. כי אם הוא היה מתאים לדור, היו פוסקים הלכה כמותו. אז זה צדיק שלא מבין את דורו. זה צדיק ורע לו. לפי זה מה זה צדיק, רשע וטוב לו? מה? הנה, זה צדיק, שמי, בית שמי, זה צדיק ורע לו, יפה. ומה זה רשע וטוב לו? זה רשע שהוא מקורב לצדיק שהלכה כמותו. טוב לו, כי לפחות יש לו צדיק שהלכה כמותו, כלומר צדיק שמבין את הדור, ולכן יש לו סיכוי לחזור בתשובה. אבל רשע ורע לו זה רשע שהצדיקים שהוא מכיר זה הצדיקים שאין הלכה כמותם. אז עוד יותר גרוע, כלומר הוא לא יכול להתקן, אז רע לו. הרבה 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 מה יש לכתוב בזה, כלומר סתם ככה, מה שכותב כאן רבי יהודה הלוי זה הזמנה לכתיבת ספר של 400 עמודים לפחות. מה? אז זהו, בגלל זה לא יהיו שיעורים בזמן הקרוב. זה השבוע הבא, זה רבי מתון. אם אתה רוצה שיצא הספר, אז תשחרר אותי.
כמה עמודים? לא,
המון עובד, כמה הוא רוצה. כן. טוב, נמשיך הלאה. כן, אחרי החקירה המדוקדקת, אחרי החקירה המדוקדקת תתגלנה רוב הסיבות של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ומה שלא יתגלה, יש להישען בו על ידיעת האלוהי בר וצדקו. כלומר, מאחר ואני גיליתי הרבה היגיון בצדיק ורע לו ורשע וטוב לו, אז אני רשאי להשאיר כמה אחוזים לא מוסברים, בלי שזה יערער את האמונה בצדקו של הקדוש ברוך הוא, כיוון שברוב אני גיליתי. וטוב לאדם להודות, כי הוא בער לא יבין, גם את הסיבות הנגלות, את הנסתרות על אחת כמה וכמה. יש אגב ספר שלם שכתב רמח"ל על זה. ספר דעת תבונות, כל כולו מוקדש לשאלת הטוב והרע והסבל, וגם שם הוא כותב שהספר הזה יענה על רוב השאלות, אבל ישאיר איזה אחוז מסוים ללא הסברה. כן. וכשאדם מגיע בעיונו, אגב, לא דיברתי עדיין על השואה, כן? השואה זה כבר שאלה גדולה. כן, אני רק רוצה להעיר הערה כללית ביחס לשואה. הרב צבי יהודה זצ"ל היה נותן סדרה של שיעורים בנושא השואה. והוא נותן שיעורים שכל הזמן אומר, אי אפשר להבין, זה חידה, זה סוד, אי אפשר להבין, אפשר להבין, אפשר להבין. בסוף הוא נותן שיעור שבו הוא מסביר, אפשר קצת להבין, ואז הוא מסביר. אז עכשיו היו שלושה סוגי תלמידים. יש תלמידים שנכנסו לשיעורים הראשונים, אמרו, טוב, אנחנו הבנו, אי אפשר להבין, לא הגיעו לשיעור האחרון. יש כאלה שבכלל לא באו לשיעורים הראשונים, אבל שמעו ששיעור של הרב צבי על השואה. אז בסוף באו לשיעור האחרון, ושמעו שיש הסבר. אמרו, אז עכשיו אנחנו יודעים את ההסבר. יש כאלה שבאו לכל השיעורים, אז הם ידעו שאי אפשר להסביר, ובכל זאת אפשר קצת להבין. בסדר? זה יש פרופורציה. וכשאדם מגיע בעיונו אל העצם הראשון אל התארים שייתכן לייחס לו, טוב, זה נראה שזה סוגיה רחבה יותר. טוב, אני מציע ככה, אנחנו נעצור כאן כי אני צריך להגיע למקום אחר מחוץ לעיר.